רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. פרלמנט הנדלן אחרי, אני חושב, כמעט חודשיים. באולפן אופר לוין, תלבר. רגע, אתה איזה מיקרופון עכשיו? לא, לא, אתה חייב לקרב לך את המיקרופון. לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, דבר.
צהריים טובים.
צהריים טובים, עכשיו שומעים אותך. מה העניינים, טל?
בסדר, כמה שנמשר בימים מטורפים.
עוד קצת מיקרופון אליך, תמשוך אליך. כן, 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 נהדר. כן, פרלמנט הנדלן, אמרנו בכל זאת נעשה שום תוכנית אחרי גם חגים שהיו וגם חודש שאנחנו בתקופה שלא בא לנו לדבר על נדלן, לא יודעים איך לדבר על נדלן. אבל איך אומרים, show must go home.
החיים צריכים להמשיך וימשיכו, ונצטרך להיכנס פה לדברים, אז צריכים גם לחשוב על הכיוון הזה.
נכון, show must go home, must go home, ואנחנו נמשיך קצת לדבר על נדלן כמה שניתן. אבל בוא ספר לי, מי שלא מכיר, רגע, טל, השותף שלי, רילס פתרונות מימון ריאליים, מתעסק כבר כמעט 25 שנה, אני חושב, בכל מה שקשור למימון, פיננסים, משכנתאות, רואי חשבון, אנחנו שותפים כבר כמעט 10 שנים, יותר מ-10 שנים, לא, יותר, אני לא. אז זה ככה בשביל מי שלא מכיר עדיין שזה גרוע, אבל אנחנו במהלך חול המועד סוכות, היינו חגים, וכולם, כן, אחרי החגים, וראינו שדברים מתחילים, הרי אנחנו נמצאים בהקפאה כמעט, לא הקפאה, אבל השוק ירד להילוך שני, שלישי שני בשנה האחרונה בערך.
שמונה חודשים האחרונים השוק ירד מהרגע שהריביות קצת קפצו יותר.
פתאום מחיר של הכסף עלה, חיכו שהקבלנים יורידו מחירים, כל ספקולציות, וכולם דיברו, אני זוכר שישבנו באחת מהרמות הכוסית, ודיברו, כן, עוד מעט אחרי החגים, כנראה שלא תהיה עלייה נוספת של הריבית, אבל באמת בספטמבר לא הייתה עלייה של הריבית, גם לא הורדה, ואז כולם דיברו שאחרי החגים השוק יחזור להתעורר, נכון?
נכון.
ואז הגענו לאחרי החגים.
הגענו לשבת השחורה והגענו אחרי החגים, ואנחנו כרגע במלחמה. שהשוק כאילו כרגע מבין, מתחיל לראות של שינויים, מה שנקרא, שבועות האחרונים כמעט לא עבודה, אבל מתחיל לעשות שינויים, יש כמה מגמות של שינוי. אחד, ממדים, דירות עם ממדים. בוא נגיד את זה, נקרא לעסק הזה, זה הדירה המבוקשת היום. אזור המוגן שהוא בתוך הבית, שהוא גם יכול להיות ממד מעל 5 מטר הגדולים יותר, כלומר הדירות החדשות יותר, לא ההתחלה של הממדים של שנות ה-90.
כלומר היום, קודם כל, בוא נחלק את זה לשתיים. אזור, לא רוצה לקרוא לזה עוטף עזה כרגע, אבל
עוטף ישראל, בוא נגיד את אזור הדרום.
הגבולות. קו גבולות, שזה יכול להיות אשקלון. באזור הזה אנחנו מדברים ששם כרגע אף אחד לא מחפש לא לרכוש, לא לקנות כלום, נכון?
לא מדויק. אנחנו רואים באזור אשקלון, ואנחנו רואים באזור מה שנקרא האזור שלא פינו, אבל עדיין שהוא מטווח, אנחנו רואים שינוי מגמה של קנייה של דירות שמוכנות עכשיו עם ממדים, כלומר מי שיכול להרשות לקנות אז כן.
כלומר, זוג לקוחות הנחמדות שלי שרצו לקנות דירה יד שנייה באשדוד, דירה כלשהי ואין שם ממד, הם כבר לא יחזרו למשחק של דירה כזאת.
לא, העסקאות, אנחנו רואים היום המון עסקאות שירדו, אנחנו רואים המון עסקאות שבאמצע שלא נחתמו אז שמבוטלים, אבל מי שלא ממוגן ועדיין נשאר באזורים, כולל אני מדבר גם על תל אביב ודברים כאלה, גם בסחירויות, מעדיף היום לצאת מהסחירות ולעבור למקום ממוגן. כלומר, המגמה היום כרגע של 4 השבועות הקרובים זה לצאת מסחירויות, לצאת מחוזים שלא נחרטו, ולחפש אזור הגבולות שמטווח ואתה נשאר ואתה לא מפונה דירות עם ממד. כן, אנחנו רואים באשקלון, כן, רואים באשדוד עסקאות. ובאזור המרכז יותר בסחירויות. דירה עם ממד קופצת ואפילו מתייקרת בין 1,000 ל-1,500 שקלים יותר. מה שאנחנו מצד השני, שהדירות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שהן סעודות של בין ה 40-50% במרכז לא ממוגנות, אנחנו רואים ירידת מחירים שם. משתי סיבות. אחד, דיירים שאין להם מיגון אומרים, באזור שהוא טיפה יותר מטווח, כמו ראשון, חולון וטיפה יותר, אז אומרים, אנחנו עוברים להורים, זוגות הצעירים יותר, או מחפשים דירה עם ממד, כי זה מסכנה. גם דירות עם מקלטים או אזורים ממוגנים יותר באמצע, אתה יודע, דומים, לא ממד, אבל אזור ממוגן, נתפסות יותר. האזורים שאין, וזו אוכלוסייה שיכולה להתנייד, אז היא מתנייד את החוצה.
גם יש לנו בעיה של המון מילואימניקים כרגע גם, נכון? ששם זה גם כן מעכב החלטה,
מעכב החלטה בקטע של רכישה, אבל בקטע של הביטחון כרגע הוא, סליחה, גובר. ביטחון בסופו של דבר, והרגשת הביטחון, גם אם האישה נשארה או הגבר, יש גם נשים הרבה במילואים, נשארו מאחורנית עם המשפחה ובאזור שהוא טיפה יותר מטווח. אזור הביטחון, כלומר, אם אין משהו נגיש, אתה מרגיש טוב ויכול להגיע אליו בזמן סביר, המרכז יותר טוב מהדרום והגבולות, אני קורא לזה, גם בצפון. אז זה יעכב, אבל אם אין מיגון ואין אפשרות להגיע למיגון, זה כרגע דוחף מי שיש לו את האמצעים, ואני אומר פה עוד פעם זה, מי שיש לו את האמצעים, לעשות הצעד הבא וכן לחפש.
איך עושים את זה בכזה? אנחנו בעצמנו, לא יודעים מה יקרה מחר.
אני יכול להגיד שמתחיל לרדת מה שנקרא, אנחנו מבינים שמבחינת מדינת ישראל היא תישאר ואנחנו נשתקם וזה ייפסק. אנחנו מבינים היום שאנחנו לא פה הגדרה שבאו ואמרו שאנחנו נלחמים מה שנקרא להישרדות שלנו, זה לא. אנחנו נלחמים כרגע להגן על עצמנו. ולכן אנשים שמבינים פה שבסופו של דבר עם האנטישמיות הגואה, בכל האירופה, כולל באזורים שאנשים יחסית מרגישים בטוחים, סתם כמו קפריסין, לפני שבוע וחצי שם היה פיגוע ודברים כאלה, מבינים שבסוף בית ישראל ליהודי, מישהו שהוא יהודי, לא משנה אם הוא חרדי, מאמין, לא, אבל מישהו שיהודי ומגדיר את עצמו דובר ישראלית, זה המקום הבטוח ביותר, ועכשיו אנחנו מגינים שיהיה לנו בטוח לשנים קדימה, להבהיר את זה לכולם. ולכן ההחלטה היום היא יותר עוד פעם איפה אתה רוצה להיות, איפה אתה תרגיש יותר בטוח, ואיפה אתה תקבל מה שנקרא אחרי שקיבלנו, אני קורא את הקפה בשבת השחורה, יותר אמון עם המערכות.
הקפה אתה קורא לזה.
זה אסון טוטלי וזה, אבל אני אומר, זה סתירה מצלצלת שהשקימה אותנו והכל. איפה אתה יותר תקבל מה שנקרא אזור בטוח, אזור שתוכל לגור שם עם הרגשת ביטחון, וזה כרגע מה שאנחנו מחזירים. אני אומר, המלחמה הזאת היא יותר להחזיר לנו את הביטחון, להחזיר לנו יותר את העצמאות ואת הקטע של השקט. ולכן, אני אומר עוד פעם, ארבעה שבועות השחורים האלה, ואנחנו לצערנו כנראה גם נמשיך עוד תקופה לא קלה לעבור קדימה, אבל היא מבינה לנו משהו אחד. זה המקום היחיד שבסופו של דבר, גם אחרי שמנסים להרוג אותנו וזה, אנחנו שולטים בזה, ועכשיו אנחנו נחזיר את זה שאנחנו שולטים בעצמנו ונגיע לתחושת ביטחון.
עלה לי משהו לפני שבועיים, שמיום שלישי הייתי צריך לקנות משהו, נוסעתי לדקטלון בכפר סבא, אחר הצהריים ואז הזקה. נכנסים לממד, שם בדקטלון, מורכב ממספר קונים ומספר עובדים, שהם לא, הם בני דודים. 5 דקות, שומעים את הירות, פחות או יותר, או מבינים, אוקיי, יוצאים, ממשיכים את החיים שלנו, ממשיכים לעשות הקניות, עוד ממשיכים אחרי זה לבית קפה, לשתות הקפה, ואז נופל לי הסימון שכולנו היום עוטף עזה. כולנו. אנחנו השבוע, במהלך היום, היה גם בהרצליה, זקות, גם בכפר סבא, גם בתל אביב, נכנסים לממד, מגנים על עצמנו, יש פה ושם נפילות, הנפילות יותר גדולות, על באמת באזורים היותר דרומים, אבל ברוך השם, כיפת ברזל נותנת לנו מענה, או שיש גם יותר מזל והשגחה עליונה. וההבדל, דרך אגב, הגדול, שלנו יש 1.5 דקות לברוח, מאשר 10 שניות שלהם יש. למה אני אומר את כל ההקדמה הזאת? כי בסוף, גם בעוטף עזה, אנשים רכשו דירות ובתים, ועשו, יש שם יישובים מדהימים, עם כל האיומים שהיו סביבם. ככה שבאיזשהו שלב כל הקונספט הזה, אוקיי, אנחנו מתרגלים להזקות, נכנסים, חוזרים, ממשיכים.
עוד פעם, למזלנו, אני אומר הגדול, יש לנו את כיפת ברזל ואת השכבות הנוספות של קלע דוד, ואחר כך יש לך את החץ וכל הדברים האלה, אז בהבדל פי 10 מונים ממדינות כמו
אוקראינה.
אוקראינה, אוקראינה. נפלת את הכיוון שלה. לנו הנזק במבנים, מבני תעשייה, הוא מינורי וקטן. אני לא אומר שאין נזק. אני לא אומר ש-9,000 מבנים שנפגעו אצלנו זה לא משהו. אבל זה לא נחרבו, רובם הגדול. וכל עוד מה שנקרא, שומעים לפיקוד העורף, כן. ואתה אומר, זה לא נעים, זה לא אידיאלי.
אבל זאת המציאות שלנו.
אבל זה המציאות שלנו. מאשר שאתה נמצא במקום, שאני אומר, פה אתה עוד יכול להגן על עצמך, ויש לך צבא, ואתה מבין מה אתה יכול, וגם לנסוע נשק ולהגן. מאשר שאתה נמצא סתם בקמפוס בהרווארד, אחת המרפאות הכי דודה, אתמול ראינו, שאתה הולך, וחבורת בני דודנו, עם כפיות, מקיפיות אותך, נותנות לך מכות, רוצות, דופקות לך על, על הזה, ואתה מחכה למשטרה שתבוא להציל אותך, וסוגרות עליך, יורקות עליך, ופוגעות בך. או צרפת שמסמנים אותך כמו שסימנו אותנו עם הנאצים, עם זה, ולא בית אחד, שתיים. וסליחה, איפה המשטרה שמה? שלא בית אחד, שתיים, עשו צבעה, זה גרפיטי מאוד מאוד ארוך, ולא של ארבע דקות, ממי שראה את זה, כי עשו את זה מאוד את זה, ועשרות בתים, ואף אחד לא עצר את זה. אז זה רק מראה שעוד פעם, בסופו של דבר, ישראל זה המקום היחיד שאתה יכול להגיד, כן, זה לא אידיאלי, אני אומר שזה שוויץ, שאם היית שוויצרי ולא קורא לך כלום, פה כן, נופלים. אני מאמין שאנחנו עכשיו נצליח להבהיר למי שרוצה לפגוע בנו שגמרנו. ואין מקום אחר, ולכן גם ענף הנדלן, אנשים, עוד פעם זה לוקח פסיכולוגי, יבינו, מי שיבין לפני יבין, שענף הנדלן כרגע הולך לקבל להערכתי באזור המרכז. הדרום והצפון ייקח לו טיפה זמן. אני אומר את זה עוד פעם, אזור המרכז יותר.
קריית גת, רחובות.
אני אגיד יותר כיוון רחובות, כיוון...
מבואות חיפה, תירת הכרמל, אני חושב.
דברים האלה, כן. זה בערך יש דבר שאחרי המלחמה, בערך חודשיים, שלוש, פתאום יקפוץ. כלומר, אנחנו צריכים שיהיה פעילות מסיבית. אנחנו צריכים גם מה שנקרא אווירה, אבל כבר היום שאנחנו רואים קבלנים ואין קמפיינים שלהם, כל הקמפיינים למטה, אין שיעוד רואים, כבר רואים בשבוע האחרון התעניינות, ואנשים מתחילים להבין שזה יהיה תקופה, חודשיים, שלושה, אולי יותר עם חדירות כניסות פנימה, אבל נצטרך לחיות עם זה, ובסופו של דבר אין מדינת ישראל ונצטרך לגור, ולכן הדרישה תהיה בסופו של דבר עדיפות, אנשים יגידו, אני רוצה אזור מוגן, אני רוצה שהילדים ישנו, ואז זה לא משנה, יש אזעקות, אז הם לא מתעוררים, כי לא מתעוררים תמיד במרכז, בכיוון. ואחר כך יהיו לדברים. אז בסופו של דבר, מי שיבין את זה היום, שהוא נמצא על סף הזדמנות, וכרגע הקבלנים לא רואים תנועה הרבה, ולכן מוכנים לבוא עם התוות.
עוד יותר ממה שהיה ערב החג.
עוד יותר ממה שהיה ערב החג, הקבלנים מוכנים, כי רוצים מה שנקרא, כמו כולנו, מי שעצמאי או גם מישהו שלו שהוא נמצא בזה, שכר לא נכנס בראשון לחודש. בארבעה חודשים העסקים לא עובדים. חלק גדול ובין 50 או אפילו פחות, ושכר לא נכנס. מצד שני, ההתחייבויות, ההלוואות, המשכנתאות, יורדות כמו שעון שוויצרי.
צריך לזכור, אתה מדבר איתי על קבלנים, שנייה, נעשה סדר. קבלן שנכנס לפרויקט, הוא לוקח הרבה כסף הלוואות מהבנק,
נכון.
הוא מתחיל לשלם אותם, הוא יכול להיות שהוא גם מחר חלק מהדירות, כלומר, אוקיי, אז כנראה פורס מז'ור יכול להגדיר את זה, אז הדחייה הזאת לא תיחשב לו. תכף, אחרי אשר אנחנו נדבר על הדחייה ומה קורה כרגע בשוק הנדלן, אבל אתה אומר, כרגע הקבלנים נמצאים עם הגב לקיר. חלקם הגדול.
עוד פעם, יש חלק מהקבלנים נמצאים לא עם הגב, חלק מהקבלנים מרגישים היום
שתי. אז לא, הוא מרגיש שלא נכנס, בסוף הוא לא צריך נכנס, להביא כסף
שלו,
הביתה.
התזרים שלו ירד מבחינת הדברים שנכנסים, כלומר, דברים שצריכים לשלם.
אין לו מחירות, עזוב, אין לו מחירות.
לא, אין לו מחירות חדשות. צריכים להבין את זה, זה לא מדויק עד הסוף, וצריכים להבין איפה נמצא. קבלנים שעשו מחירות וכאלה שפרסו תשלומים, אז על מחירות שהם בחרו לפני זה, אז יש להם תקנים. אין לו מחירות חדשות, וכרגע הוא מסתכל קדימה. מסתכל כמה חודשים קדימה. חודש הזה הוא לא ייפול כי ייכנס לו עדיין כספים. גם אם אתמול היו חותמים לו חוזה, הכסף היה משולם בדיעבד קדימה. אז זה לא מדויק. אבל שאני מדבר את זה שקבלנים כרגע מסתכלים את מה יהיה עוד חודשיים שלוש לתזרים הזה שלהם. ההוצאות נשארות, ההוצאות שלהם אפילו עכשיו אחרי, במהלך המלחמה, כי לא נותנים לפועלים הזרים להיכנס, אז הם מצליחים להשיג סינים או זה, הסיני מבין שהוא כבר לא מתחרה מול הפלסטיני, ולכן במקום לבקש 1,000 שקל ליום, הוא כבר מבקש 1,500. ואז ההוצאות שלו עולות, כלומר, הקבלנים היום מבינים שעל כוח העבודה, כל הדברים זה עולה, זמנית, ומצד שני, הם ירדו, מה שנקרא, בהכנסות שלהם קדימה, ולכן הם במצב היום שאומרים, ההוצאות שלי עולות, ההוצאות שלי ממשיכות, אני צריך תזרים כדי לעבור את זה ולחכות לדברים הטובים, כי הם מבינים שכמונו שהשוק יתאזן, במיוחד אחרי האנטישמיות, אז יבואו לפה הרבה ישראלים, עוד פעם יהודים שיקנו דירות כי יבינו את האנטישמיות, אולי לא יעברו פיזית, אבל יקנו פה דירות כדי להחזיק. אנחנו נגיע למרכז, שאנחנו 200,000 מפונים, סביר להניח ש100,000 יצטרכו קורת גג.
יעדיפו להישאר פה ולא להיות בטראומה שהייתה להם, כן.
לא, הם יחכו שישפצו את זה, כדי שפסיכולוגית של זה, כי יש בתים שנפגעו, יש 9,000 בתים שנפגעו, יש עוד, אתה יודע, אתה מדבר מחש, חוץ מלבד העוטף והאלה שנהרסו לחלוטין, ייקח בערך שנתיים, פסיכולוגית גם להעביר את זה, לחשוב את זה, יש לנו, אני קורא לזה, התאנדרטה של תחנת המשטרה בסדרות, ייקח שנתיים להעלים אותה, רק אחרי זה אנשים פסיכולוגית יבינו, וואלה, בסדר, אז יש טפטוף אולי של פה איזה ירות או משהו, אם יהיה בעתיד, מקווה מאוד שלא, אבל הקטע של להפחיד יותר, שהם נכנסו, עברו, הגיעו אלינו לטבוח. זה צהל יצטרך להבטיח שזה לא יחזור, ואני בטוח שהוא יבטיח את זה שזה לא יחזור. אנחנו לצערנו תמיד לומדים מטעויות שלנו.
כן.
בכל המצבים שלנו. אבל זה, אבל פה אנחנו נבטיח עצמנו, ויהיה פה חזרה, וגם הדרום וגם הצפון יחזרו, כי אין על אזורים של צמודי קרקע.
אבל זה משהו שאנחנו מדברים, שהוא יקרח כבר, אתה מדבר איתי על טווח של עוד שנתיים פלוס.
אני מדבר על כיוון של 3 שנים קדימה.
3 שנים קדימה. כלומר, אם אני מנתח את זה עכשיו, אנחנו עכשיו נמצא, ביום אחרי הלחימה, אני לא מדבר כרגע בטווח, אנחנו נמצא את עצמנו עם עודף ביקוש והיצע נמוך, אנחנו לא מדבר על ההיצע, אבל עודף ביקוש והיצע נמוך כתוצאה מ... 100,000 מפונים שיחפשו קורת גג בטווח של רחובות, קריית גת, מבואות חיפה נקרא לזה, הם כבר מחפשים בנוסף לביקוש שכבר קיים באזורים האלה. נכון. כלומר, זה לא, אם היה לך היום, בוא נניח, 100% ביקוש, אז יש לך פתאום 150% ביקוש בדבר הזה, על אותם יחידות דיור, שגם היחידות דיור האלה כבר הם, הקבלנים פחות מספקים אותם, ויש כאן הרבה הרבה בלגן.
יש פה, עוד פעם, צריכים לזכור שלושה דברים, אני אומר את זה. אחד, זה המאה אלף מפונים שצריכים. שתיים, זה 9,000 יחידות דיור שנפגעו, ויקח לשקם אותם, אז עכשיו יבקשו עוד 9,000 חדשות באזור הזה, שזה מס רכוש כבר משלם כסף, ואז אוטומטית. תוסיף על זה, שבדרך כלל, הדרום, ב5 שנים האחרונות, לשם הייתה אגירה חיובית מאוד מאוד גדולה, והוא היווה כמעט 23% מכל הדירות החדשות נבנו שם, שפתאום ה-23% האלה אומר, וואלה, אני חוזר חזרה למרכז.
על אופקים, שדרות, על...
אני מדבר על נתיבות, כלומר, נתיבות. אנחנו מסכים, אשקלון, נתיבות, אופקים ושדרות, זה 4 ערים הגדולות, שנבדו שם מעל 15,000 יחידות ב3 שנים האחרונות.
פרויקטים שלמים, אני מכיר, משפקים.
פרויקטים שלמים שם, שכונות חדשות שלמות, שפתאום עוד פה מגיד שם, שמי שעבר לשם זה היו מה שנקרא אגירה חיובית. בני המקום שלא פונו, יישארו. בואו נקרא לילד בשמו.
אגירה חיובית כרגע לא תהיה שם בזמן הקרוב.
אגירה חיובית לא תהיה שם בזמן הקרוב, ולכן האגירה הזאת תמוצע לכיוון המרכז, תוסיף את ה-100,000, תוסיף את ה-10,000 דירות פגועות, ותוסיף כרגע את יהודי חול, כולל ארצות הברית, כולל בריטניה וכולל צרפת. אני מדבר על הקהילות הגדולות, כן. שסופגות שם אנטישמיות מאוד מאוד חזקה.
זה יכול להגיע לעוד 20,000 יחידות דיור, משפחות שהתעניינו בדירות.
ועכשיו אנחנו מוסיפים מה קורה ברוסיה, ששם ראינו את השדה תעופה והכל, גם הקהילה הרוסית המאוד מאוד עולה, פתאום תבין שהיא צריכה לקחת את הרגליים ולברוח. הם כמעט עשו לינץ שם במטוס, ואנשים שם על זה, ונכנסו לשטח האווירי, והיו דקות מלאות ופרצו מחסומים, זה דבר שהוא לא דבר שעובר בזה, ולהבין את זה, ולכן גם משם יגיע, ואז אנחנו מצפים ששלוש, שלושה, ארבעה חודשים נראה עלייה, ונוסיף לזה מהצד השני, שכרגע חודש ימים מערכות התכנון של מדינת ישראל לא עובדות, העיריות לא עובדות בהתירים, הקבלנים לא עובדים, האתרים מושבתים, אז יש דילי.
אנחנו... עוד שהתחילו לחזור דרך אגב קבלנים.
התחילו לחזור, כן, אבל אני אומר רק עכשיו.
בהגדרה, שבועיים קבלנים לא עבדו, העיריות, פיקוד העורף לא אפשר להם לעבוד, הקבלנים לא... מרבית הקבלנים לא עבדו. גם, דרך אגב, גם היום שקבלנים עובדים בכוח חסר.
חסר בין 80 ל-100 אלף פלסטינאים. תבינו מה שזה אומר. חסר בין 80 ל-100 אלף אנשים. אז נכון, האתרים אולי בדרום שנייה יעצרו, אז חסר 50 אלף. ככה, אתה יודע.
ראיתי מישהו בשומרון שראו נשים שבאו לעשות טיח, נשים מקומיות שבאו לעשות טיח. שמע, בסוף, אתה יודע מה, אני מסתכל על זה וזה מזכיר. סבא שלי עבד, היה פועל בניין, סבא שלי שעלה לארץ, מפולין. אשכנזי היה פועל בניין. ואני אומר, פעם היו, מי שבנה את הארץ בזמנו, היו עולים, יהודים.
נכון, אני יכול, אני יכול להגיד שסבא רבא שלי, זה, אתה יודע, מחבר של סולל בונה.
בדיוק, ועכשיו זה לא בשכבת הניהול של סולל בונה,
נכון.
או מה שזה לא יהיה. סבא שלי בנה, קונו ארון בחיפה, הוא בנה אותו דרך אגב. מהפועלים עצמם. ואני זוכר שאני השתחררתי מהצבא, או לפני שהשתחררתי, היו אנשים שעבדו בבנייה וקיבלו אז מענק. היה משהו כזה, אני לא זוכר משהו...
היו המנקים, היו דברים...
לחבר'ה צעירים שעבדו בבנייה, אבל הם עבדו שלושה חודשים שלקבל את המענק, וזהו. וכנראה שאין ברירה, זה...
אנחנו נצטרך לשנות כדיסקט, אנחנו נצטרך בהרבה דברים להבין איפה אנחנו נמצאים, אבל כמו שאני אומר על הנדן, כמו שאמרת, שהדיסקט של, כן, של הטבות למשוחררים, וכן, לשלב פה אוכלוסייה שהיא כרגע לא תורמת בכלכלה, אז הייתי צריך להשתלב, וגם בדברים האלה אנחנו צריך להבין, והיום עוד פעם אני יכול להבין, וזה אולי נחשב אולי לא סקסי להיות פועל בניין, אבל שאתה מבין היום כמה אתה משלם לפועל בניין סיני, או אתה אומר מולדבי או רומני, מזכורות הן לא מזכורות רעב. אם היום אני יכול להגיד לך שאתה המנהל עבודה מדבר איתי, שהוא מסלם בימים רגילים, סביבות עוד פעם, 600 עד 700 שקלים ליום לפועל סיני. תכפיל את זה בוא נגיד ככה ב-20 יום.
אתה מדבר על 12-13 אלף שקל.
ואני מדבר על נטו. הוא מדבר על נטו. 12-13 אלף שקל נטו. זה לא זה, ואיך הוא אומר, פועלים טובים גם מקבלים 800. היום הם, אתה יודע, הם מנצלים את האופציה שאין פתאום, ואי אפשר להחליף אותם, אז מבקשים פי שתיים. אבל לחשוב על זה שאתה יודע שפועלים אנשים שזה צעירים וגם סקטורים פחות שעובדים.
זה דרך אגב, אולי זה נושא לא קשור לנדלן, אבל אם אני מסתכל על זה. אנחנו, אתה נוסע לחול, לא מדבר איתך על מדינות, זו בו, מדינה הכי קרובה לליבי, צ'כיה, בסדר? ומי שעובד במקולת זה צ'כים מקומיים, ומי שמנקה זה צ'כים מקומיים, ו... העובדים המקומיים, ברור, תמיד יש את האליטה שהם שונים, אבל פה בארץ אנחנו התרגלנו שכולנו, ב-20 שנה האחרונות, כולנו רוצים להיות מנהלים. אנחנו יכולים לא נעבוד, הרוב הגדול של הישראלים, לא נעבוד בסופר בתור קופאית, בלי לזלזל. אנחנו נרצה להיות מנהלי משמרת, אם לא מנהלי הסופר. ושים לב, זאת אחת הסיבות שבעולם הנדלן, הפועלים עצמם, בקושי יש חברות של ישראלים, אולי ברק, חבר שלנו, שהוא מעסיק ישראלים נטו, חבר'ה אחלה, בטח עכשיו מילואים, צריך לשאול לשלומו, אבל מעט מאוד חברות מדינות מעסיקות חבר'ה ישראלים, בודדים, וזה, דרך אגב, כל שרשרת המזון הזאת, שאתה היום מבין, שזה באוכרנו, שאנחנו היום נשלטים על ידי סקטור אחר.
נתמחים על ידי סקטור אחר, ומתחילים להבין את זה שהיום עבודות הכפיים שבאו ואמרו שהרובוטים יחליפו דברים כאלה, ובגלל זה אנשים רוצים להיות מנהלים, והקופאיות שאמרו שזה יהיה רק ממוחשב, וכל הדברים האלה צריכים להבין דיסקט של שני דברים. אחד זה עבודה מכבדת, ולכן אני נותן, תמיד אני נותן את זה אירופה, שאתה נכנס או ב... לכל בית קפה, אתה לא מחבל שם רק נערות צעירות שגמרו כרגע לפני צבא או אחרי צבא, או סטודנטיות או דברים כאלה, אתה מקבל גם אנשים מבוגרים, כי יודעים לתגמל נכון, ואז מבינים שאתה צריך גם את הצוות המבוגר, ואז אתה מקבל את זה לאורך זמן, וזה עבודה שמכבדת. וברגע שאנחנו צריך לעשות עכשיו להפין את הדיסקט, שכל עבודה היא מכבדת, והשכר יכול להיות שכר יפה מאוד, וגם נהגים וגם מובילים וגם מחלקים, ומתחילים להבין את זה היום גם החברות שאי אפשר לעשוק אותם, וצריך לשלם פה נורמלי, יתחילו לשלם בסכומים יפים, אז גם אנשים יחזרו ויגידו, אני לא חייב להיות מנהל ולא חייב להיות בהייטק. כי אם אתה היום עובד בבניין ומתחיל לעשות את ה-14 ואתה עושה יותר מהרבה עבודות אחרות, אז זה לא דבר רע.
בוא נצא ל-4 דקות הפסקה, 4.5 סליחה. נקדיש את השיר הזה לכל האנשים שנמצא אותו בקו, במלחמה הבאה.
שכעת פורחת באמת
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, טל בר.
צהריים מצוינים.
כן, תלוי איפה אתה נמצא.
עוד פעם, אתה יודע, אנחנו מקווים...
אופטימיות, אופטימיות, אופטימיות. מי כמוך יודע, אופטימיות.
צריכים לעבור על אופטימיות וצריכים לעבור, אתה יודע, לעשות שינוי דיסקט, של להבין שאנחנו ננצח, ויהיה פה בטוח... אנחנו נחזיר לנו, העם יחזיר.
תרשה לי להיות קצת פארטי פופר. אנחנו לא נצח, לא ניצחנו, אנחנו נפסדנו. קיבלנו, חזרנו עם הזנב בין הרגליים, והמטרה שלנו כרגע היא לגרום שלא יקרה עוד פעם. מה שהיה זה...
עזוב, מה שהיה זה טבח מחריד, תגיד
את זה שואה, אז אי אפשר להגיד שננצח, אנחנו הפסדנו כבר, אני חושב, אני...
עוד פעם. קיבלנו את המכה שלנו, מכה מטורפת, אנחנו עכשיו רוצים...
אני חושב שהניצחון דרך אגב...
לקום מאפר ולהגיד קדימה...
אני חושב שהניצחון שלנו כרגע זה הגיוס מילואים שלא מסתכל ימינה ושמאלה, ויש איזשהו 150, לא יודע כמה אחוזי מילואים, ההתארגוניות בעורף, דרך אגב, כל מה שקורה בערים היום, זה... פנים עיר, זה לא שאני...
לא, אין לך תפקוד ממשלתי.
אין ממשלה כרגע.
הניצחון שלנו זה אחד, שאנחנו אגרוף אחד, מאוחדים.
נכון.
הניצחון שלנו, שאני אגיד את זה בצורה יפה מאוד, שגם סקטורים שפחות תרמו, מבינים שהם היום יצטרכו לתרום והם מתחילים להפגין סולידריות בצורה מטורפת, ואני מוריד בפניהם את הכובע או את הכיפה, תגידו איך שתרצו את זה. אבל הסקטורים האלה מבינים שהם חלק מעם ישראל, ולכן הם צריכים לשאת כתף, והם יצטרכו לתת כתף גם בעתיד. וזה אני אומר הניצחון הכי, כי אנחנו היום כבר לא מחנות, לא שבטים איך קנו לזה, ולא זה. אני אומר, זה הישראל היפה. ומה שנקרא, שונאינו לא מבינים את זה, שאנחנו התאחדו, הם נתנו לנו פה ייחוד, שהם יחטפו ממנו קדימה, אני מודה, קיבלנו נזק מטורף, קיבלנו פגיעה פסיכית, סליחה על הביטוי הזה, אבל אני מסתכל כרגע שנייה קדימה, אנחנו עוד חלקנו, מי שחי פה יצטרך להמשיך לחיות, וצריך פה לחשוב לכוון על עתיד יותר טוב, אם לכבד את כל מי שנפל ונפגע.
אמרת עתיד ונחזור בנימה אופטימית, הבנקים. בוא נחזור שלוש שנים אחורה, שלוש או ארבע? ארבע שכן, לא, שלוש שנים אחורה בדיוק, אני חושב. כמעט תקופת הקורונה, לא, שלוש וחצי שנים כבר, לא, הזמן אף. הבנקים איך שהתחילה הקורונה, ואנשים יצאו לחלטים וכל כאלה דברים, נתנו כל התוות, כל אפשרויות. גם פה, במקרה הספציפי הזה, הבנקים נתנו לנו מספר... הקלות, אני יודע, כוכביות, הקלות פסיק כוכבית.
אנחנו נגיד את זה יותר נכון, אקמול, נגיד את זה בחלק מהמקרים, אבל...
אפילו לא אקמול פורטה.
כן, נותנים לנו אקמול, באים טיפה להיכנס מתחת לאלונקה.
קודם כל, לזכותם יאמר, שאני חושב כל הבנקים, בלי יוצא מן הכלל, אפילו אני מנסה להיזכר, אולי אחד אני לא שמתי לב, נותנים בין חודש לחצי שנה, סופגים את המשכנתאות של הרצועה ממש, של השבעה קילומטרים.
אתה יודע, יש לי קצת ביקורת, אני נותן להם כל הכבוד כי זה יפה, אבל לזכור, ואני אגיד את זה פה קצת כאילו כיוון השני, לזכור משהו אחד לזה. החבר'ה שנמצאים ברצועה זה קיבוצים.
כן. בדיוק.
זה קיבוצים, ובקיבוצניקים רוב אין נוטלי משכנתאות, רק בתקופות האחרונות, התחילו לקחת משכנתאות שם. הכיוון היפה שלהם, שאני מצפת עוד פעם, של לעזור לבנקים ויותר, וזה הם אמור שהם יקחו יישובים ויעזרו בשיקום שלהם, אני חושב זה יהיה יותר כסף, כי להקפיק המשכנתאות בקיבוצים אין הרבה.
כן, אבל נסתכל, בואו ניקח את העיר סדרות. חלק מהבנקים דרך אגב, הכלילו גם את העיר סדרות בפנים, ואז על באמת זה כבר צעד יפה.
זה צעד יפה.
למרות שאם, אתה יודע, אני לא רוצה להרוס ולהגיד, רגע, אבל בואו נסתכל בכוכביות, יש לנו ביטוחי נכס וכל כאלה דברים, אבל אני אומר, בתור עזרה ראשונה, לשים אקמול, כמו שהגדרת את זה מקודם, לאותם אנשים, אל תתעסקו כרגע עם הבית, אנחנו סופגים. ואז יש לנו את המעגל, זה מעגל ראשון שנקרא.
מעגל ראשון זה ספיגה, אין נזק שם, הבנק משלם. אני אומר עוד פעם בנושא הזה, ההתחייבות גם לא פוגעת, כלומר ההתחייבות, כפי שהם מציגים, אני מאמין שזה גם ככה יקרה, ההתחייבות תישאר מה שנקרא כשמשולמת, ותדווח כשולמה, כלומר...
נראו כנראה זיכוי חיוב אפס.
עוד פעם, אני מסתכל בדירוג האשראי, יראו מה שנקרא בסופו של דבר שאין פה איזו עצירה או משהו, והדירוג יישאר כרגיל. כלומר, כן. הלקוחות יקבלו מה שנקרא באמת כסף, מי שיש לו, שזה אחוז קטן, אבל בגלל זה אני אומר, אני אוהב יותר את ההתגייסות של הבנקים לטובת לקחת קיבוצים ואז להשקיע, כי שם אני
רואה... כן, אבל כרגע זה התרופה כרגע בשביל אותם אנשים שלחוצים, נגדיר את זה ככה.
זה התרופה היפה שאני אומר למי שיש לו...
ואז יש לנו את המעגל השני. המעגל השני זה תושבי 30 קילומטר מהרצועה, לא, רצועת עוטף עזה, אני לא זוכר בדיוק את ההגדרות, בן משפחה שנרצח, נחטף מדרגה ראשונה, ומילואימניקים, צו 8, ואני חושב שיש עוד איזושהי הגדרה, לא, אני חושב שאלה שלוש הגדרות, אבל אז הם מוסיפים, שם אנחנו נותנים אפשרות להקפיא את המשכנתה 3 חודשים, זה המתווה של בנק ישראל, ויש בנקים שלקחו את זה גם לחצי שנה.
כן, בין שלושה.
דיסקונט אני זוכר חצי שנה, מזרחי 5 חודשים, או גם או לאומי, אני לא...
כל אחד עם הכיוון שלו שם, ואפשר גם יותר, אפשר זה,
כוכבית. נכסים שהשווי שלהם עד 2 מיליון שקלים ביום הרכישה שלהם.
שהייתה בעבר, מה שנקרא שהשווי של הבנק.
כן, השווי של הבנק, כמובן גם צריכים להסתכל על נכסים, גם יש להם תקופות מאיזה שנים המשכנתה, יש כל מיני כוכביות, כל אחד צריך לבדוק אותו, אבל אני לא זוכר, אבל פה הבנק עושה משהו אחר. הוא לוקח את הכסף,
פה הבנק, הטבה של הבנק היא, אני אפשר את זה יותר, הטבה של הבנק היא עצירת המשכנתה, החיוב. אני לא אחייב אתכם בריבית פיגורים, כלומר, אני לא אחייב אתכם באקסטרה, אבל הכסף שהייתם צריכים לשלם, אתם תחזירו אותו בערך שנה אחרי זה, פרוס לתקופה של 2-3.
לא, של 4 שנים.
גם יש
48 חודשים על אותו.
יש לזה, זה זז בין 24-48. פתוח לשיקול הבנק. כלומר, מה שנקרא, מישהו שיש לו היום, ניתן דוגמה, 4,000 שקל בחודש.
הקפיא ל3 חודשים.
הקפיא ל3 חודשים, בואו ניקח את זה, שנעשה את זה רק לשנתיים כדי שאבין, יש לו 24,000, כאילו, יש לו 12,000 שקל, ואז אנחנו לקח את זה למה שנקרא, יש לו 12,000 שקל, שיבואו ויפרסו, על בואו נגיד 48 חודש.
48 חודש, כלומר זה, 2000, זה 250 שקלים בחודש,
כן.
שאני אתחיל לשלם אותם, כלומר, זה כסף שהייתי אמור לשלם לבנק, בוא, נכון. זה לא, הבנק לא מרוויח על זה.
הבנק לא מרוויח, אבל עוד פעם זה לא, אני אגיד את זה עוד פעם, הבנקים לקחו את הצורה היבשה, כי בנק ישראל גם ביקש, תדחו את זה בסוף, תוסיעו את השלושה תשלומים.
הוא נתן להם כמה אופציות, או להמיס את זה על המשכנתה, כלומר לחלק את אותם 12,000 שקל ל-300 חודש נניח, או בסוף להמיס את זה, או נתן, הם לקחו את האופציה שהם מקבלים את הכסף כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר, נכון, ולכן ההחזר החודשי, שאנחנו מדברים על המשפחה הזאת, יגיע לעוד שנה פתאום ל-4,250 שקלים, שזה לקחת בחשבון, שזה אחרי שההחזר עלה בערך, כי אנשים שהם עשו זה, עלה בלפחות 500 שקלים בגלל הפריים, ועליית הריביות. כלומר, מה שנקרא, משפחה שכבר... גם ככה קיבלה, בגלל זה אני אומרת פה דווקא היה צריך לפרוס את זה לסוף התקופה, כדי לכל...
או לפרוס את זה על כל תקופת המשכנתה.
לא, גם על כל תקופת המשכנתה אני לא רואה את זה נכון, כי אני בא ואני אומר את זה, צריכים להיזכר שאנשים קיבלו עלייה, גם אלה שעשו משכנתאות טובות קיבלו עלייה מסוימת במרכיב הפריים במשכנתה. כלומר, החזר החודשי שלהם עלה, וסביר להניח בגלל שהריבית עלתה מעל 4.5%, 4.65%, אז קיבלו מה שנקרא מעבר למה שציפו וכנראה כבר הגיעו לקצה. כי ראינו מה שנקרא לפני זה, הרבה אנשים שמשתמלו עם קרנות השתלמות כדי לסגור חלקים במשכנתא פה.
נכון, ולשם. נכון. כלומר, שרפו לחלק, חלק מהם שרפו אותה... את אותם כסף חירום נקרא לזה. כי קרן השתלמות נכון. זה בדיוק לעכשיו לתקופה כזאת. אז זה אומר ש... זאת הטבה נחמדה, אבל מבחינה תזרימית, נקרא לזה תזרימית,
תזרימית?
היא הטבה שהיא לא בטוח נכונה לכל אחד. אלא אם כן, יש לך אולי מסלול שהוא אמור להסתיים בעוד שנה, וחלק מהמשכנתה יורד, אתה יודע, זה כבר נכנסים לתמיד, אבל זה...
לכיוון, אבל
כנראה אותם אנשים גם לא קנו דירות ששוויים עד 2 מיליון שקלים.
עוד פעם, אתה מסתכל על דירות של כן באזור של אשקלון וכל מיני כן, אבל זה מוריד לך אוכלוסייה, כי יש לך הדבר, מה קורה עם 2,000,050 המחיר היה, או 2,100,000, 2,200,000. זה הסגירה הזאת של 2,000,000 יותר מכוונת אותך לדירות במחיר למשתכן, יותר בדברים הדירות היותר זולות והאזורים...
הסגירה יותר... הזאת של השני מיליון שקל יותר מכוונת אותך להיות עם שאר האוכלוסייה. ושאר האוכלוסייה, הבנקים נותנים להם היום, בואו, תקפיאו את המשכנתה עד שנתיים אפילו. בנק לאומי לדעתי עד שנתיים. ואז לא הסיפור הוא אחר.
אז הסיפור אחר, כי אתה מקבל גם את ההקפאה של הכסף, גם ריבית וגם הוא צובע ריבית. כלומר, אנחנו מקבלים ריבית דריבית. וההחזר החודשי, עוד פעם, רוב ההחזרים במקרים האלה גם עד שנתיים מפורסות לך קדימה לחמש שנים. ואז אתה אומר, אני הקפאתי עכשיו, בוא נגיד ככה, חצי שנה. נחזור על התגומה של 4,000 שקל, חצי שנה. הגענו כבר ל-24,000 שקל. עכשיו אני מפרק את זה גם עוד פעם ל-4 שנים. אני כבר עוד פעם ב-500 שקלים.
לא, אבל גם אם הלכתי...
ואז זה אומר שאנחנו נמצאים במצב... שאתה מפיל על האוכלוסייה, ופה הבנקים, אני חושב שזה היה טעות של בנק ישראל, כי יהיה איזה מיתון ויהיה פה ירידה, ואנחנו נרגיש טיפה את הדברים, וגם ככה, שהמשכנתה התייקרה ב-500, ועכשיו תתייקר בעוד 500, כלומר ב-1,000 שקל, מעל שליש ממה מה שנקרא היה אמור לדיור בדוגמה שנתנו, וזה לא משנה גם אם זה יהיה טיפה פחות משליש, כי זה יהיה 1,000 לכיוון ה-5,000 היה, או דברים כאלה. זה סכום מאוד מאוד גדול בשנה, שיורד לך מההכנסה ויכול להביא למיתון. כלומר, תחשוב על זה שמשפחה עם שני ילדים, פתאום יורד להם 12,000 שקל בשנה.
נוספים.
נוספים.
אני אגיד לך משהו, אני חושב דרך אגב, בראייה שלי, וזה דרך אגב אחר כך בעיות שהייתה בקורונה. בקורונה, איך שנתנו לאנשים את האופציה לעשות הקפאה, כולם רצו והקפיאו. לא קראו את האותיות הקטנות.
אבל גם פה אני נותן גם בעיה לבנק ישראל והאותיות הקטנות וגם אנשים, וגם פה שאר האוכלוסייה ומי שנחשב לו, זה אנשים שבסופו של דבר, ההקפאה הזאת תפגע בדירוג אשראי שלהם. עכשיו, אנשים לא מבינים מה זה אומר, כי אני אתן את הדוגמה הכי טובה. היום הקפאנו ועדיין זוכרים שהיה מלחמה. הדוגמה אותו דבר עם קורונה שאנשים הקפיאו והיה עניין זוכרים. אבל הדוגמה הכי טובה היה עכשיו ביטוח לאומי. מי שהיה בחלט בקורונה, פתאום צריך את התקופת הכשרה יותר ארוכה עכשיו, אם הוא יצא עוד פעם לחלט לקבל דמי אבטלה. אז המקרה עכשיו כי לא
זוכרים. שדרך אגב, שגם שכחו, שמסתבר שבקורונה מי שיצא לחלט, הוא צריך לשלם את הביטוח לאומי הוא בעצמו, והוא מעביד 3 חודשים, והוא 3 חודשים. יש איזשהו סיפור, ואנשים מקבלים, יש כאן חובות, שלא נדבר על העצמאים, שפתאום קיבלו כל מענקים, ופתאום הוא צריך לשלם גם ריבית דריבית.
או שלקחו הלוואות, ועכשיו אומרים, ניקח עוד הלוואה. בסוף הלוואה צריכים להחזיר.
נכון, נכון, נכון.
אני בא ואני אומר בצורה הזאת הכי פשוטה. שאנחנו נכנסים לכיוון הזה של הדירוג אשראי, והיום לקחת אותו, והדירוג אשראי הוא ל7 שנים, ועוד שנתיים שלוש תבוא לי לעשות עסקת ליסינג, או הלוואה בבנק, הפקיד שילחץ על הדירוג אשראי שלך, אין לו זמן לקרוא את ה-65 שלו, אומרים, הוא יקבל רמזור שאומר מה הדירוג, ירוק, אדום או צהוב. אם אתה ירוק או צהוב, תקבל את ההלוואה, עכשיו יסתכלו לך את הדירוג. הדירוג ייקח עדיין את ההקפאה של 3 חודשים שזה יהיה מידה בהתחייבות. כל מה שזה, ויוריד בערך 100 נקודות. עכשיו, 100 נקודות יכול להיות תוספת של בין 1% ל-1.5% בריבית שהוא יקבל על ליסינג. ולכן הוא בטוח שהוא יקבל את הריבית הטובה ביותר, כי הוא ייכנס לכל בנק
זה,
ובנק.
זה מה שנקרא... הכל זה ישתנה. אני דרך אגב טל, אני חושב שבסוף... מרבית האנשים עדיין לא נכנסו לברוך כלכלי. למעט עצמאים שאולי העסק שלהם נסגר מיידית. או ש... כי מי האירוע, השבת השחורה הייתה בשביעי לאוקטובר, מזכורות נכנסו עד של חודש ספטמבר עד העשירי לאוקטובר.
כרגע, עוד פעם, הכניסה תהיה עוד 10 ימים. הכניסה תהיה, תבין את זה, יש לך המון אנשים שהקורונה, עברו את הקורונה עם בקושי, הוציאו את כל החסכונות, נשארו על 0.
כן, אבל יש לך ימ"מים. פה חלק גדול מהאנשים הם עם ימ"מים, מקבלים ימי מילואים.
עזוב, יש לך ימי מילואים, גם אתה יושב על ימי מילואים וזה בסדר. ואני אומר את זה, כן, זה 360, אבל יש לך המון עסקים, שבוא ניקח את זה שהבעל או האישה, לא משנה מה, ניתן דוגמה שזה האישה, האישה מה שנקרא, ניתן את הדוגמה, האישה כרגע עושה מילואים, כי הוא קפצה, והבעל צריך להישאר עם הילדים והוא עסק, והעסק שלו פתאום ירד ב-50%. ולפני זה שניהם, כבר העסק שלו כבר הצליח לשרוד את הקורונה, והוא לקח הלוואות, ועכשיו הוא לא מכניס. עכשיו יש לך, אתה יודע, זה מי חברות התיירות, קלה באזורי האירועים, קלה לך בכל היועצים, שזה הדבר הראשון שכל חברה עוצרת זה ייעוץ. כאחד, אנשים לא
נמצאים. פרסום? פרסום. היחידים שמפרסמים זה שופרסל, אנחנו ביחד. אז לכן אני אומר, דרך אגב, יש הרבה אנשים שנפגעו, אבל שנייה, וזה מה שאני חייב להגיד, לפני שאתם נכנסים לעשות את ההקפאות ואת ההלוואות, לנתח, להבין, לראות מי נגד מי.
נכון. זה להסתכל מי נגדי, והאם אנחנו חייבים, או שאנחנו יכולים לעבור עוד חודש, חודשיים, ואז בחודש השלישי לעשות את זה, כי זה יישאר גם קדים ולראות עוד פעם, לראות...
יהיו גם שינויים, וכל מיני פתאום יהיו אופציות הקלות חדשות, ואנחנו, ויכול להיות שהאופציות הקלות החדשות האלה, דרך אגב, מי שניצל אותם פעם אחת, לא יוכל לנצל פעם נוספת.
כן.
טוב, טל, אנחנו צריכים לסיים לנו.
כן, בנימה הזאת נגיד עוד פעם שכל טובי בחורינו שנלחמים שישמרו על עצמם ושיעשו את העבודה כמו שצריך, לכל המשפחות האבלות אנחנו מה שנקרא
משתתפים בצערכם
ומחבקים
אתכם, החלמה מהירה ולעורף, לעורף, לעורף, תהיו חזקים, אתם מחזיקים את המדינה הזאת, אנחנו
נכון
אחלה טל.
בסוף שבוע נעים.
שיהיה סוף שבוע רגוע.
ורק שנדע ימים טובים יותר.
אמן, אמן. תודה רבה. ביי.
ביי.
היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותינו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים. כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב, היה קולה של אמא רץ בתחנונה, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה, ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה, אז ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה, אמרה סליחה יש לי בחינה בסמינר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע רינה, עוד שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט. לא הספקנו לפטפט מעט אפילו, אבל תחנוני אז לא הועילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים, ואור אחר עכשיו מאיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל עוד פעם קולות ברחוב ובגנים, וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולה מלאה בשריקותיו. אני יוצא אל המרפסת וקורא, שמע ילד לך הביתה, או אני יורד. רק עוד רגע ילד, רק עוד רגע קט, לא נורא שחק קצת, צעק אבל מעט. אז רציתי להפחיד אותו כאילו, אבל לא ירדתי אפילו. Da 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 da